שלום לכם, אנחנו בסדרת השיעורים פרשה ופסיכולוגיה ונעסוק בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה. חשבתי על זה שפרשת חיי שרה מזמנת לנו אולי את האפשרות לעסוק קצת יותר בדמות של שרה אימנו ולנסות להתעמק באישיות שלה כמו שמופיעה בסיפורים השונים. מכיוון שהרבה פעמים שרה נתפסת כדמות אולי קצת משנית וקצת שולית ופחות נוהגים לעסוק בה ויותר בבעלה אברהם. ולמרות זאת, אני חושב שכדאי לעצור ולהתבונן בה, כי הדמות שלה היא לא דמות כל כך שולית אולי כמו שנראה לנו, והיא מופיעה בלא מעט סיפורים, והיא גם מנסה אולי לתת איזשהו כיוון ודרך אחרת מהדרך שאברהם מציג בסיפורים, וכדאי להתעכב על הדמות שלה לכבוד פרשת חיי שרה, וגם ניגע קצת בפרשה שלנו שנוגעת בכמה היבטים לדמות שלה. אבל בעיקר ננסה ללכת קצת אחורה לסיפורים הקודמים בפרשת לך לך וירא, שמאירים את הדמות שלה. אז אם ככה נסתכל באופן כללי, שרה נראית במבט ראשון כדמות די קשה בכמה סיפורים. לעומת אולי אברהם, שיותר דמות של חסד ואהבה, ושרה נראית כדמות לא פשוטה. גם בסיפור של עינוי של הגר, היא מענה את הגר, עד כדי כך שהגר שנמצאת בהיריון צריכה לברוח ממנה. והעינוי הזה של הגר ככה מזכיר את הפרשייה שלפני כן, מה שמופיעה לפני כן בפרשת ברית בין הבתרים, על גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עבדו ועינו אותם, ומיד אחר כך מופיע העינוי ששרה מענה את הגר, וככה זה רומז שיש פה איזו הקבלה בין העינוי שהמצרים יענו את זרע אברהם, לעינוי ששרה מענה את הגר. היא לא נראה שיוצא טוב מהסיפור הזה. וכמובן בסיפור שמופיע אחר כך על גירוש ישמעאל, גם כן סיפור שמעורר קצת אי נוחות, ששרה אומרת גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. שוב, שרה היא דמות שמגרשת, אברהם הוא דווקא דמות שמכילה ומקשרת ויוצרת קרבה, ושרה היא זאת שמגרשת. זה ככה סיפורים ששרה קצת נראית דמות קשה קצת להבנה או להתבוננות. לעומת זאת יש כן סיפורים אולי שמראים אותה באור קצת יותר חיובי, בייחוד אולי הסיפור של הכנסת האורחים, שהיא ככה חלק מרכזי בסיפור, שאברהם מצווה אותה לאפות, והיא רצה והופעה עוגות לאורחים, שם היא נראית דווקא כדמות של חסד, של הכנסת אורחים, ובכלל שרה נראית כדמות מאוד נאמנה לאברהם, הולכת איתו ממקום למקום, וגם סובלת מאוד בעקבות המסעות והנדודים של אברהם, היא נלקחת פעמיים למלך גוי, אליהם לארמון, וכמעט בעצם עוברת איזשהו אונס, והיא עוברת את הדברים מאוד מאוד קשים, והכל בעצם כחלק מהנאמנות לאברהם. אז ככה, באמת נראה שיש פה איזושהי מורכבות בדמות שלה, שננסה קצת לגעת בה ולנסות להבין אותה יותר, מי זאת בעצם שרה? מי זאת הדמות הזאת? אולי כדי להבין יותר את הדמות שלה ננסה רגע לגעת בקשר בין אברהם לשרה, לזוגיות הזאת שביניהם, ומתוך זה להאיר את הייחודיות של הדמות של שרה. אז אם ננסה להסתכל על הזוגיות של אברהם ושרה, אני אנסה להגיד את זה בצורה די עדינה, ואני אראה שהזוגיות שלהם היא לא כל כך אידיאלית, ואני אנסה להוכיח את זה. קודם כל, לא מוזכרת אהבה בין אברהם לשרה. ואם אולי אפשר לבוא להגיד, אוקיי, אתה תנ"ך לא כל כך נכנס לעניין הזה של אהבה, נראה שבאבות הבאים זה ממש לא ככה. לגבי יצחק ורבקה נאמר בפרשה שלנו, פרשת חיי שרה, פרק כ"ד, פסוק סמך זין, וכתוב בפורש שיצחק אוהב את רבקה אחרי שהאבן מביא אותה, ויביאה יצחק אוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהביאה. וכמובן בין יעקב ורחל, פורחת אהבה שמודגשת בכמה הקשרים, כתוב מפורש בפרק כ"ט פסוק י"ח, ויאהב יעקב את רחל. זאת אומרת, גם יעקב זוכה לאהבה, גם יצחק זוכה לאהוב את רבקה, על אברהם אנחנו לא מוצאים את זה. אלא שזה אולי עוד לא חכם מספיק חזקה, אבל יש עוד כמה נקודות שמראים שיש איזשהו מרחק בין אברהם לשרה. קודם כל, באופן מעניין, התפר שבין הפרשה הקודמת, פרשת וירא, לתחילת הפרשה שלנו, פרשת חיי שרה. אברהם, בסוף העקדה, סיפור העקדה שמסיים את פרשת וירא, חוזר לבאר שבע, כן? וישוב אברהם לנערה ויקום והלכו יחדיו אל באר שבע. ופתאום אנחנו מתחילים את הפרשה שלנו ומגלים ששרה שרה מתה, ואיפה שרה מתה? ותמות שרה בקריית ארבע אי חברון. יש פה פתאום איזשהו פער לא ברור, כאילו אברהם נמצא ב... באר שבע, ושרה מתה בחברון. אז יש כבר, הפרשנים עלו על הפער הזה וניסו לתת כל מיני הסברים, אולי אברהם נדד משם מבאר שבע לחברון לפני המוות, אבל מבחינה ספרותית אנחנו מזהים פה, גם אם אפשר לתרץ את זה, איזשהו פער, כי מבחינה ספרותית התורה מציגה את אברהם כנמצא בבאר שבע, ואת שרה מתה בקריית ארבע, וזה ככה אומר, אולי שהוא מרמז על איזשהו פער שנמצא ביניהם. הפער הזה מתחזק עוד יותר שכתוב בפסוק, ברגע שהיא נפטרת כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. בתחילת הפרשה בפסוק ב', כן? ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. זאת אומרת, נראה, מה זה ויבוא אברהם? מאיפה הוא בא? אז גם לזה נאמרו כל מיני פירושים, ומאוד מסתבר הפירוש של אבן עזרא שאומר כאן, וכאשר מתה שרה היה אברהם במקום אחר, על כן אמר ויבוא אברהם. זאת אומרת, זה עוד יותר מחדד לנו את זה שאברהם, בין אם הוא, אם אפשר להקצין ולהגיד שהוא ממש גר במקום אחר, שיש פה איזה פרידה והוא גר במקום אחר, גם אם לא נלך כל כך רחוק, אומר אבן עזרא, הוא היה במקום אחר. והתורה רומזת לנו את זה, היא מדגישה, זה היה אפשר להתעלם מזה, והיה אפשר להתעלם מהעובדה שלא לציין את זה שהוא חזר לבאר שבע למשל, וזה הכל היה נראה בסדר, אבל התורה כאן נותנת רמז מאוד עבה שאברהם נמצא במקום אחד, שרה מתה במקום אחר, ואברהם בא לפקוד ושרה, ולבכותה. גם לספוד לשרה ולבכותה זה נראה משהו יותר טקסי, איזה טקס הספט, טקס בכי, לא נראה איזשהו, אברהם לא מראה פה איזה פרס התפרקות של רגשות מזה, ששרה מתה. בהקשר הזה, ככה אי אפשר שלא להזכיר את המדרש, שרשי מביא אותו בתחילת הפרשה, ששרה מתה בגלל הציווי על העקדה. כן, זה נראה איזושהי דרשה שלא מופיעה בפשט, אבל באמת זה נראה שיש כאן איזושהי נגיעה לפשט, כי כנראה לא במקרה, אנחנו רואים חיבור בין העקדה, אותו מעשה שאברהם עושה שעוקד את הבן היחיד של שרה, ופתאום שרה מתה בעקדה, ופתאום מיד לאחר מכן מופיע המוות של שרה. זה ככה, שוב כן, איזשהו רמז לאיזושהי פעולה שאברהם עושה, פעולת העקדה, ושרה מיד מתה. שוב, פער בין אברהם שבבאר שבע, שרה בקריית ארבע, אנחנו רואים כאן שהם הולכים בעצם שני מסלולים נפרדים, אברהם הולך לעקדה ושרה במקביל, ומיד אחר כך מתה. יש כאן, נראה שכן, יש פה איזשהו רמז לדבר הזה בפשט של התורה. ננסה להביא עוד כמה נקודות שבהם אפשר להתבונן על הזוגיות של אברהם ושרה, ונראה שמשהו ככה ביניהם, יש איזשהו מרחק ביניהם, איזשהו פער ביניהם. עולה שמדובר פה על זוגיות לא הכי אידיאלית. קודם כל הסיפורים של לקיחת שרה לפרעו ולאבי מלך, הסיפורים האלה, איך שלא נקרא אותם, יש בהם איזשהו משהו צורם כשאנחנו קוראים אותם. כמובן אפשר להגיד שלאברהם לא הייתה ברירה והוא מגיע למקום זר והוא חייב להגיד אחותי, אבל יש כאן משהו צורם בכל זאת, כי אשתו נלקחת, ואברהם בשני הסיפורים המוצג באופן מאוד מאוד פסיבי, הוא עומד, אומר אחותי, לוקחים אותה, הוא לא עושה כמעט שום דבר, והקדוש ברוך הוא בשני הסיפורים מתערב ומוציא את שרה. היינו מצפים, אני חושב, ציפייה די הגיונית ואנושית, לראות איזשהו מאבק, איזשהו צער, בכי, כאב, כשלוקחים את אשתו. אנחנו לא רואים את זה בסיפורים, כמה שזה קשה להכיל את זה. התורה היא תורת חיים והיא תורה אמיתית, והיא מספרת לנו סיפורים מאוד מאוד קשים, בייחוד בספר בראשית, אח רוצח את בנו, אח רוצח את אחיו, האחים זורקים את אח שלהם לבור, רואים דברים קשים, וגם כאן זה נראה סיפור מאוד קשה על זוגיות, שיש בה משהו אולי קצת בעייתי, והתורה לא מכסה את זה, ושרה נלקחת ככה, ואברהם מוצג פה באור קצת בעייתי בסיפורים האלה. אמנם גם אצל יצחק מופיע שהוא אמר אחותי לגבי רבקה, ואנחנו לא מוצאים שרבקה נלקחת, אלא אבי מלך רואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, אנחנו לא רואים מה היה קורה אם יצחק הייתה נלקחת אשתו, מזכיר אשתו שכתוב פה רואה שהוא אוהב אותה, יכול להיות שהוא היה מתנהג אחרת, אולי השערה. אבל את עיקר הפער אולי בקשר של אברהם ושרה אנחנו רואים בעניינים סביב הגר וישמעאל, שם זה הרבה יותר בולט מאשר הדברים שהבאתי עד כה. נתחיל מלקיחת הגר, לקיחת הגר על ידי אברהם, אמנם שרה היא זאת שהציעה את הגר אולי בנה ממנה, אבל בסופו של דבר כשהגר בעצם מתנסית ומקילה ראש באדונות של שרה, שרה באה בטענות לאברהם, בטענות מאוד מאוד קשות. ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך. למה שרה כועסת על אברהם? נראה שיש כאן, שהיא מבינה שלאברהם יש פה איזשהו צד בסיפור הזה, שאולי הוא גם שותף או שותף פסיבי או אולי אקטיבי בזה שהגר פתאום מקבלת מעמד חדש ומקלה ראש בגבירתה שרה. עובדה שהיא באה מול אברהם, וגם אברהם, הפתרון שהוא נותן לשרה, הוא לא איזה פתרון, הוא לא בא ומתערב וצועק על הגר ומעמיד אותה במקום, אומר לה, רגע, עד שיבחה, מה את מתנוסעת על אשתי, שרה? אלא הוא, הוא אומר תגובה מאוד מאוד ככה פרווה, הוא אומר לה, הנה שפחתך, ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה טוב בעינייך, כאילו, אברהם הוא מהאום, הוא ככה לא מתערב, לא לוקח צעד, הוא אומר לה, אוקיי, קשה לך בסדר. אני נותן לך לעשות מה שאת רוצה, אבל שרה, את תצאי הרע. אני, אברהם, יצא בסדר. זה ככה, ממש נראה שהוא קשה, משהו קצת לא היינו בתוך זוגיות, אנחנו, אני חושב שבדרך כלל נשים מצפות שהבעל יותר יגן עליהם, יותר יאקטיב, יותר ייקח אחריות ויפעל בשבילם, וככה תגובה פרווה כזאת, שהוא ככה אמנם נותן לה לעשות מה שהיא רוצה, מבחינה זוגית, מבחינת שרה, זה בוודאי לא נתפס כמשהו כל כך חיובי. אבל אברהם בעצם שומר כאן על המקום הטוב, על המקום שהוא בסדר, שהוא בסדר עם האישה החדשה שלו, ונותן לשרה להיות זאת הרע, שזה תהליך ותופעה שאנחנו הרבה פעמים מזהים בזוגיות, וגם בקשרים בין הורים לילדים, שכאילו יש אחד שתופס את המקום, נגיד הרע, הקשה, הקשוח יותר, ואחד תופס את המקום הרך והנעים, וכאן נראה נוצר, החלוקת הזאת גם בהורות וגם בזוגיות הרבה מקורית בצורה לא מודעת, ואנחנו רואים פה את החלוקה הזאת, כאילו אברהם הוא בסדר ושרה היא זאת שאין לה ברירה, אלא היא נשאר לה להיות הרעה, והיא בסוף זאת שמענה את שרה. וזה מדליק ככה איזושהי נורה אדומה על אברהם, שאולי היינו מצפים שהוא יעשה את הפעולות הקשות האלה. עוד יותר אנחנו רואים את זה בהמשך ביחס לישמעאל, אחרי שישמעאל נולד, סליחה, עוד לפני שישמעאל, זאת אומרת, גם אחרי שישמעאל נולד, אבל גם, סליחה, לפני שיצחק נולד, אנחנו רואים התגלות של של השם לאברהם בברית מילה, ואנחנו מגלים שהיחס של של אברהם לישמעאל הוא יחס די מפתיע. השם מבטיח לאברהם בברית מילה שיהיה זרע לשרה, סוף סוף, כן? בפרק י"ז, פסוק ט"ו, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. סוף סוף השם מברך את אברהם שיהיה בן משרה. מה התגובה של אברהם? תגובה מאוד מאוד מפתיעה. קודם כל הוא נופל על פניו וצוחק, ויפול אברהם על פניו ויצחק, ואמר בליבו על עבד 100 שנה יוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד, אוקיי, קשה לו לתפוס את זה. ואז אומרת תגובה ממש ממש מפתיעה וממש קשה לקריאה. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. זאת אומרת, אנחנו רואים פה יחס שמפתיע מאוד של אברהם כלפי ישמעאל. אברהם אומר להשם, עזוב, לא, אולי לא צריך ששרה תיפקד, שימו לב, דברים מאוד קשים להבנה. לא צריך בן לשרה, יש לי כבר בן מהגר, את ישמעאל. איך אפשר להבין את הפסוק הזה? סוף סוף השם מבטיח לאשתו בן בגיל 90, אוקיי, אפשר להבין את זה שקשה לו להאמין, אבל שהוא מתפלל להשם ואומר, עזוב, אל תיתן בן לשרה, לו ישמעאל יחיה לפניך, מאוד מאוד קשה לקריאה, ושוב מאיר בצורה מאוד, אולי עוד יותר קשה, את היחסים בין אברהם לשרה. אברהם אוהב את ישמעאל, אברהם אולי גם מתחבר להגר, זה ככה נרמז במילים שמקום בפרשייה שלפני כן הזכרנו, ששרה באה לביקורת כלפי אברהם, היא אומרת לו, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, זאת אומרת, זה ביטוי ממש של זוגיות קרובה, פתאום היא רואה את הגר הופכת להיות ממש בחיקו של אברהם, ומאוד מאוד קשה לה באופן טבעי, בתור האישה הראשונה והיחידה שהייתה לאברהם, ופתאום גם אנחנו רואים שאברהם מתחבר לישמעאל, עד כדי כך שאומר להשם, לו ישמעאל יחיה לפניך, טוב לי עם ישמעאל, לא צריך גם בן לשרה. באמת נאמרו כמה פירושים על הפסוק המפתיע הזה, לו ישמעאל יחיה לפניך, רשי בא ואומר שאברהם אולי נבהל מעוצמת השכר שהוא יקבל, שגם יש לו בן ועוד בן בנס כזה גדול שמשרה, אז אומר, עזוב, אני לא רוצה יותר מדי כל כך הרבה שכר, זה אחר כך יפגע לי אולי בשכר העתידי, מספיק לישמעאל. אבל הרמב"ן מביא פירוש אחר שהוא נראה יותר מסתדר עם פשט הפסוקים. הרמב"ן טוען שברגע שהשם מבטיח לאברהם את יצחק בן משרה, אברהם כבר מבין שזה יהיה מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב, רגע, ייוולד בן לשרה, אז הוא כבר רואה בעיני רוחו את זה שתצטרך להיות פרידה מישמעאל. הוא מבין שזה לא ילך שני ביחד, גם בן של האישה וגם בן של השפחה, והוא כבר רואה קדימה את התסריט שהוא צריך לגרש את ישמעאל, ולכן מראש הוא בא ואומר, עזוב, לא צריך בן לשרה, לו ישמעאל יחיה לפניך. לפי הפירוש הזה עוד יותר זה מתחדד כמה אברהם מתחבר לישמעאל, עד כדי כך שלא רוצה בן משרה, שימו לב, עד כדי כך, כי הוא לא רוצה שתהיה את הדחייה הזאת של ישמעאל. אבל גם לפי הפירוש של רשי, שהוא לא רוצה כל כך שכר, עדיין זה קשה, כי בסופו של דבר הוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך, לא צריך בן לשרה. לפי שני הפירושים, לפי הרמב"ן עוד יותר זה מתחדד, כמה הוא בעצם אומר, בוא נמשיך עם ישמעאל, ומספיק לה, כי אני, ושוב אנחנו רואים את הגישה הזאת שאברהם מנסה להיות הטוב, במרכאות, לא רוצה להיכנס לאימות, לא רוצה להיכנס למאבקים, מוכן להסתפק בישמעאל, שאפילו שלא יהיה ילד לשרה, כאשר אני אכנס לאימות ולמאבקים ולגירושים. בסופו של דבר נולד יצחק בפרשת וירא, ואז באמת אנחנו מגיעים לגירוש ישמעאל, ושרה דורשת את הגירוש, וזה מאוד רע בעיני אברהם, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, בפרק א' פסוק י' א'. קשה לו. קשה לו לגרש את ישמעאל, כמו שהוא כבר רמז לפני כן, בלו ישמעאל יחיה לפניך, קשה לו לגרש את ישמעאל. ונדרשת שוב התערבות, נדרשת התערבות של הקדוש ברוך הוא, שוב, מאוד מזכיר את ברית מילה, ששם לו ישמעאל יחיה לפניך, ואז השם צריך לענות לו, לא ישמעאל, שכחתי אולי להזכיר את זה קודם, השם עונה לו, לו ישמעאל יחיה לפניך, ואומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, אברהם. תבין, שרה באמת הולכת ללדת בן, תעזוב את ישמעאל, והקימותי את בריתי איתו, עם יצחק, כן, לברית עולם לזרוע אחריו, וגם לישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, אל תדע, גם לישמעאל יהיה שכר, אבל עיקר הברית יהיה עם יצחק. השם כבר אומר את זה בברית מילה, ואחר כך שמגיע רגע הגירוש, אברהם לא מוכן, הוא לא מעכל את זה, והיראה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, בכוונה התורה מדגישה בנו, אברהם רואה את ישמעאל כבנו. ואז נדרשת שוב התערבות של אלוהים, ואומר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. השם נדרש להזכיר לו שוב את מה שהוא אמר לו כבר בברית המילה, שהזרע יהיה מיצחק, ומדגיש לו, אל תדאג, תגרש, ותשמע בקול שרה, שרה אומרת פה איזו אמירה, זה פסוק מאוד מאוד חשוב בדמות של שרה, לשרה יש פה איזו אמירה מאוד נכונה, שאברהם, לא מצליח לקלוט אותה לאורך כל הדרך, כי לאורך כל הדרך הוא מוכן להסתפק בישמעאל, ושרה היא זאת המגרשת, היא הדורשת את הגירוש, והשם מתערב ואומר לו, שרה שמע בקולה, נגיע לזה בהמשך עוד מה האמירה, מה המשמעות של האמירה הזאת, אבל השם, אנחנו אומרים פה שהשם צריך להזכיר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה, מה זאת אומרת, אברהם שכח את מה שנאמר בסוף פרשת לך לך, בברית מילה, שביצחק יקרא לך זרה, נראה שכן, ששוב השם צריך להזכיר לו, אברהם קשה לו כאילו להפנים את זה. הנקודה הזאת שאברהם שוב ושוב מתקשה להיפרד מישמעאל ולהבין שהבחירה תהיה דרך שרה, מחדדת לנו באמת את הדברים המעניינים שרש"י אומר בתחילת העקדה, לאחר מכן. בתחילת העקדה שהוא אומר לאברהם, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אומר רש"י, למה צריך בנך, יחידך, אשר אהבת, את יצחק, למה זה כל כך אריכות? כי אברהם, יש פה איזה מענה של אברהם, את בנך, אומר אברהם, יש לי שני בנים, את יחידך, אומר אברהם, כל אחד יחיד לאמו, אין משהו ייחודי ביצחק יותר משמעאל, כל אחד הוא יחיד לאמו, למרות שאיש יפחה והיא האישה, הוא רואה אותם משווים, ככה את בנך, את יחידך, אשר אהבת, אומר אברהם, לפי רשי, את שניהם אני אוהב, מדהים, באותה רמה, ואז השם צריך להגיד לו, טוב, את יצחק, להגיד את השם המפורש, יצחק, זאת אומרת, כמובן רש"י מכניס פה דברים שלא כתובים בפסוקים, אבל זה שוב נוגע מאוד מאוד בעומק של הפשט. זאת אומרת שאברהם מאוד ראה אותם בשווה את יצחק ואת ישמעאל, ולא נותן עדיפות לאחד מהם, ולא חושב שיצחק הוא אולי יותר עדיף בגלל שהוא משרה, ולא ברור לו בעקדה את מי הוא אמור לעקוד. ובכלל אולי זה ככה מאיר באור אחר את עקדת יצחק, שעקדת יצחק לאברהם היא הייתה אולי פחות קשה, כמובן שהיא קשה, והוא מקבל איזה שכר, לא חסכתי את בנך את יחידך ממני, אבל זה משהו אחר, עקדת יצחק מבחינה בעיניים של אברהם, שרואה מולו שני בנים, את ישמעאל ואת יצחק בשווה, לבין מה ששרה עוברת, ושוב אני חוזר לרש"י בתחילת הפרשה שלנו, ששרה מתה בעקבות העקדה, כי לשרה זה משהו אחר לגמרי, שרה הולכים להקוד את הבן היחיד שלה, לאברהם הולכים להקוד בן שהוא עוד אחד מבן של שני נשים שוות מבחינת היחס של אברהם. אז איך אפשר להבין את כל את מה שקורה כאן, את התהליך הזה שקורה ואת אולי מתח הזה שקיים בין אברהם לבין שרה, ומה בעיקר מה המשמעות של הפער הזה, ולמה התורה כל כך מדגישה לנו את הפער בין היחס של אברהם ליצחק, לישמעאל ולשרה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אם ננסה באמת אולי קצת יותר להתעמק ולהבין את הפער בין הדמות של אברהם לדמות של שרה, אולי צריך לחזור שוב להבטחה בברית מילה, כי שם אברהם ושרה מקבלים שינוי לשם שלהם, אברהם מאברהם לאברהם ושרה משרי לשרה, ושם אולי אפשר לרמוז קצת יותר, ומשם אולי התורה רומזת קצת יותר למשמעות של כל אחת מהדמויות וגם לפער ביניהם. למה מתווסף ההי לאברהם? אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא מסביר, למה נוספה לו ההי? כי אב המון גויים נתתיך, כן? פרק י' ז' פסוק ה', ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. ההי מתווספת בשביל העניין של ההמון, אב המון גויים. אברהם, התפקיד שלו, התפיסה שלו היא להיות אב של המון 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 גויים. לא להצטמצם רק למשהו אחד, אולי לא להצטמצם רק ליצחק, אלא הוא מנסה להיות אב, הוא מקבל גם את ההבטחה להיות אב המון גויים. לעומת זאת, אצל שרה היא מקבלת ברכה די דומה, אבל צריך לדייק פה כי היא מקבלת ברכה שונה. שרה היא משתנה שמה לשרה, לא מוסבר בדיוק מה הרעיון של השינוי, לא כמו אצל אברהם פה, לא מוסבר מה העניין של ההי, אבל הברכה שלה היא, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, והייתה לגויים מלאכי עמים ממנה היו. לא כתוב פה הייתה לאם המון גויים, אין פה את ההמון, היא הייתה לגויים, היא תהיה, ייצאו ממנה גויים, אבל לא המון. זה, ושאר הברכות הן די דומות, כן? מלאכי עמים, גם אצל אברהם מופיע מלאכי עמים, ההמון מופיע אצל אברהם ולא מופיע אצל שרה. וזו אולי נקודת המפתח לסיפור הזה. אברהם מנסה להתפזר, להתרחב, לגדול, להיות המון. לעומת זאת, שרה היא משהו יותר מצומצם, כן? אולי אברהם הולך למקום יותר אוניברסלי, מנסה להתפשט, ולעומת זאת, שרה מסמלת את הפרטיקולריות, את המקום היותר מקומי, לא את ההליכה לאוניברסליות, כן? מעניין לראות את הנפרדות, ההבטחות האלה, בין אברהם לשרה בהקשר הזה, כן? כמו שאמרנו, אברהם מקבל אב המון גויים. הוא מקבל ברכה על ישמעאל, ואומרים לו גם, תדע לך, שמשמעאל יצאו המון גויים. אברהם הוא משהו הרבה יותר, הוא לכאורה משהו יותר רחב, מאשר רק עם ישראל, שבסופו של דבר קם, הוא מנסה ללכת לכיוון יותר רחב. ובאמת הוא מקבל את ההבטחה בשם אלוהים, בברית מילה. יהיה לך בן בשם אלוהים. לעומת זאת, שרה, זה משהו יותר מצומצם, מקבלת בן אחד, והיא מקבלת את זה בשם הוויה. לגבי ההבדל בין שם אלוהים ושם הוויה, הרחנו בשבוע שעבר, בשיעור על פרשת וירה. לא נחזור על זה כאן, אבל דיברנו על זה ששם הוויה זה שם פרטי, שם אלוהים זה שם כללי, משהו יותר מרוחק. כן? שרה כל הזמן מודגש, היא מקבלת את הילד בשם הוויה, גם בהבטחה בתחילת פרשת וירה, וגם כשנולד יצחק, כתוב, והשם, שם הוויה, פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. שם הוויה. ותר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים. גם ההבטחה בברית מילה היא בשם אלוהים. אברהם כל הזמן מקבל בשם אלוהים. לעומת זאת, שרה מקבלת בשם הוויה. וזה גם ככה מבהיר לנו למה צריך פעמיים. פעמיים בעצם אברהם מתקבל את ההודעה על הולדת יצחק. פעם אחת לאברהם. בשם אלוהים, משהו יותר מרוחק, כי יצחק הוא חלק מהחזון, מהברית הכללית שהשם נותן, שהשם יוצר עם אברהם, בשם אלוהים, בשם יותר מרוחק, ויש בסוף פרשת לך לך סיפור שלם שהוא מקבל את הבשורה על הולדת יצחק. לאחר מכן אנחנו הופכים את הדף, מגיעים לפרשת וירה, שוב הבטחה על הולדת יצחק. למה צריך פעמיים הבטחה? באמת גם פרשנים התקשו בזה. לפני רגע השם הבטיח לאברהם את יצחק. אלא זה מאוד מאוד ברור בין שתי הפרשות, שבסוף פרשת לך לך ההבטחה, הסיפור על יצחק הוא בשביל אברהם, כחלק מהאב המון גויים, יש לו גם בן משרה, ולאחר מכן בפרשת וירא, כשהמלאכים מגיעים ומבשרים על הילולת יצחק, הדיבור הוא לשרה, הוא לא לאברהם, כן? ויאמר, בתחילת פרשת וירא, ויאמר שוב ושוב עליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. הסיפור פה הוא מול שרה, וגם כל הצחוק הוא של שרה, והדיבור על הצחוק הוא מול שרה. אברהם הוא דמות שולית בסיפור הזה, לעומת זאת בברית מילה. כמובן שהדמות המרכזית הוא אברהם, הוא גם זה שהולך לעשות את ברית מילה, והוא זה שמקבל את ההבטחה על הולדת יצחק. אז יש פה ממש שני צירים נפרדים. ציר אברהם, שיש לו ברית עם אלוהים, והוא מקבל אב המון גויים, ואחד מהבנים אולי המרכזי, אבל אחד מהם זה יצחק. לעומת זאת, שרה מקבלת בשם הוויה מתוך הקשר האישי שלה עם הקדוש ברוך הוא, הבטחה מיוחדת לבן, והיא הולכת איתו. עכשיו, יש כאן שני צירים, אבל כמובן הצירים האלה מתנגשים. הם לא מקבילים אלא מתנגשים. הצירים האלה מתנגשים בדיוק בגירוש של ישמעאל, כי אברהם הוא מנסה לגדול ולהיות אב המון גויים, ולהיות עם שני ילדים, כל אחד מימחת, אולי כל אחד ילך לכיוון נוסף. ושרה אומרת לא, לא, לא. יש כאן הצטמצמות. התנועה של שרה היא תנועה פרטיקולרית. תנועה להצטמצמות, ייחודיות, יצחק הוא משהו מיוחד, הוא צריך לקבל יחס מיוחד, והוא זה שימשיך את הברית שלך. ונכון, יהיה לך אברהם עוד התפזרות לעוד כל מיני כיוונים, זה בסדר, אבל הסיפור המרכזי יהיה עם יצחק. שרה היא זאת שיוצרת את השינוי של התנועה מהתרחבות שאברהם מנסה להציג, להצטמצמות, רק יצחק, דווקא יצחק, והולכים רק איתו ומגרשים כל מי שלא עם זה. את הנטייה של אברהם לאוניברסליות אפשר לראות בעוד כמה הקשרים, חוץ מאב המון גויים, חוץ מזה שהוא רוצה את ישמעאל. למשל, ברמז שככה מופיע ממש בקצרה בתחילת פרשת לך לך, כתוב, הנפש אשר עשו בחרן, ויקחו את הנפש אשר עשו בחרן. מי זה הנפש הזאת שהם עשו? כמובן שלא מדובר על עבדים, כי נאמר במפורש, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו, לכאורה עבדים הם חלק מהרכוש, ואת הנפש אשר עשו בחרן. לכן נראה באמת הפירוש של המדרש, שהם בעצם החזירו והגירו אנשים בחרן, נראה באמת הגיוני, שהיה לאברהם איזושהי התרחבות מעבר לזה, הוא ניסה לשכנע עוד אנשים אולי באמונה בהשם ובדרך של השם, וזה הנפש אשר עשו בחרן. אחר כך הנפש הזאת נעלמה, לא מוזכרת בכלל. אבל יש איזה משהו של התרחבות של אברהם לעוד כל מיני כיוונים. חוץ מזה אברהם לוקח את לוט, שדיברנו על זה בשיעור על פרשת לך לך, זה לא חלק מהציווי של השם לאברהם, אומר לו תעזוב את ארצך ומולדתך את בית אביך, בכל זאת אברהם לוקח את לוט. ורואים גם, הרחבנו את זה פרשת לך לך, שאולי זה לא היה מעשה כל כך אידיאלי של אברהם. הוא לוקח את לוט ונושא את רחב, והוא מגן אחר כך על לוט ונלחם בשבילו. אברהם כל הזמן מנסה להתרחב. אברהם מגיע לארץ ומיד יורד למצרים, התחלת פרשת לך לך. שוב, אברהם האוניברסלי יורד למצרים. מנסה ליצור בריתות עם המארץ, יש לו ברית עם הנר, אשכול, ממרח, אחר כך יוצא ברית עם אבימלך. אברהם כל הזמן נוטה נע לקראת התרחבות. אולי בצורה אולי הכי מפתיעה בפרשה שלנו, אחרי ששרה מתה ואחרי שהוא קובר את שרה ואחרי שהוא מביא אישה ליצחק, פתאום אנחנו מגלים דבר נורא נורא מפתיע בפרק כ"ה, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח ויוקשן וכולי, פתאום יולדת לו 6 ילדים. זאת אומרת, שרה נתפסת פה פתאום כאיזה אפיזודה מסוימת, משמעותית, מרכזית, אבל היא גם אפיזודה חולפת, ואחרי שהיא הולכת, אברהם ממשיך בהתרבות שלו קדימה. ואחד הילדים שלו, זה מעניין, נקרא, הוא יולד יוקשן, ויוקשן ילד את שווה ואת דדן, פתאום שושלת ענפה מאוד יוצאת מאברהם, ואחד מהבנים זה לאומים. זה כמובן, מזכרנו את זה שאת ההבטחה שלו של לאומים ממך יצאו. כן? זאת אומרת, אברהם מתרחב הרבה, הרבה מעבר לשרה. והוא כל הזמן רוצה להתרחב עוד ועוד ועוד, יוצא בעצם שיש לו 7 ילדים חוץ מיצחק, 6 מכתורה ואת ישמעאל. מעניין המדרש שאומר שכתורה זו הגר, כאילו שוב זה מחדד לנו עוד כמה אברהם מתחבר לגר, ומיד אחרי ששרה מתה הוא אולי הוא חוזר אליה, זה מדרש מאוד, שוב, שמאוד קשה מבחינת היחסים בין אברהם לשרה. אז שוב, נחזור למה שכל אחד מהצדדים מסמל. אברהם מסמל אוניברסליות, ושרה מסמלת את הפרטיקולריות, את המשהו המקומי. לא ריבוי והתרחבות, אלא דווקא הצטמצמות, התכנסות פנימה. ואם נסתכל על סיפורי שרה, נראה שזה מוטיב חוזר בסיפורי שרה. כן? היא בעצם, היא זאת שדואגת קודם כל להביא את הגר, כדי שהיא אולי יהיה בן. היא אומרת, לא, אני לא מצליח. אי אפשר שאברהם מתרחב לו לנפש אשר עשה בכלל, ועושה בריתות וכובש את הארץ מארבעת המלאכים, אבל אני צריכה לדאוג שיהיה לנו פה תא משפחתי. אחר כך זה לא עובד, והיא מגרשת אותו, אבל זה הניסיון של שרה. התא המשפחתי מאוד מאוד חשוב, שיהיה בן, לא רק להתרחב לכל מיני כיוונים. חוץ מזה אנחנו מגלים את ההצטמצמות שלה, את הפרטיקולריות שלה גם סביב ארץ ישראל. אברהם יורד למצרים, לכאורה הוא יכל להשתקע שם, מה מחזיר אותו חזרה לארץ? שרה. זה ששרה נלקחת והשם מתגלה והשם מתגלה, זה הכל קשור לשרה, לא מסתדר, ואז פרעה נאלץ לגרש אותו וחזרה לארץ. יכול להיות שאברהם היה נשאר עוד אולי בארץ. גם עם אבימלך, הסכסוך, אברהם יוצר בריתות עם המלך, מתקשר אליו, מתחבר אליו, אבל בגלל הסיפור עם שרה, יש שם סכסוך, שרה חוזרת לאברהם, וככה זה נגמר לא טוב בין אברהם לבין אבימלך. זאת אומרת, גם היחזות בארץ נרמזת פה שהיא קשורה לשרה. שרה כל הזמן יוצרת כאילו, במרכאות סכסוכים בין אברהם למלכים באזור, וכל פעם אברהם נאלץ בעצם לחזור חזרה לארץ, אבל בזכות שרה. גם כן בפרשה שלנו יש לנו עריכות מאוד מאוד גדולה בקנייה של מערת המכפלה, ממש עריכות גדולה, וזה ברור שהתורה מנסה להעריך פה, כי בעצם היא רוצה להדגיש את ההיאחזות הראשונה של אברהם בארץ. סוף סוף אברהם נאחז בארץ ישראל וקונה איזשהו חלקת אדמה, אבל סביב מה זה נוצר? שוב סביב שרה, שהיא זאת שמתה וצריך לקבור אותה, והיא זאת שיוצרת את ההיאחזות הראשונה בארץ. אז מה זה שרה בעצם? שרה היא בעצם, נחזור לשם שלה, שרה, לא, שוב, לא מפורש למה, למה נוסר השינוי לשרה, אבל זה כמובן מזכיר את השם בהמשך, ישראל, כן, על יעקב. שמשתנה השם לישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. יש פה עניין של מאבק, ושרה ברור שהדמות שהיא דמות שנאבקת, מגרשת, קשורה לסכסוכים, וכל הסכסוכים שלה קשורים בעצם לצורך להצטמצם פנימה. לעומת זאת, אברהם רוצה להתפזר החוצה, כן, לו ישמעאל יחיה לפניך. אברהם לא אוהב סכסוכים, לא רוצה שיהיה פה נקודה של בחירה בין ישמעאל ליצחק, הוא רוצה בעצם את ההתרחבות ושהכל יהיה בסדר ושלא יהיה מאבקים. אבל שרה שמסמלת את הייחודיות, את הפרטיקולריות, שם תמיד יש מאבקים. זה כלל אולי קשה, אבל זה חלק מהחיים, שכשאנחנו רוצים בעצם ליצור איזשהו תא ייחודי, בין אם זה משפחה, בין אם זה קבוצה, בין אם זה לאום, אנחנו רוצים ליצור ייחודיות של תא שהוא מיוחד, שיש בו את הקשר המיוחד, תמיד זה בא ביחד עם דחייה. כי כדי ליצור משפחה, אנחנו בעצם דוחים גורמים אחרים שמנסים אולי להפריע למשפחה, לחדור למשפחה, להפריע לשלמות של המשפחה, בין אם זה זוגיות, גורמים שיכולים להפריע לזוגיות, בין אם זה גורמים שיכולים להפריע לגידול ילדים. יש במהות של בניית משפחה, משהו שאתה בא ואומר, אני משקיע את כל כולי בתוך המשפחה המצומצמת, ואני מרחיק פה כל מיני גורמים שיכולים להפריע, בין אם זה הורים, בין אם זה גברים, נשים אחרים שיכולים לפתות ולפגוע בתא המשפחתי. יש פה דחייה של גורמים אחרים. יש פה בעצם סוג של מידת דין כזאת, של גירוש, של ניתוק מהסביבה. כדי להקים משפחה שיש בה קשר חזק, נדרש איזשהו ניתוק מהסביבה הכללית. אותו דבר קהילה. לא מקבלים את כולם, זאת אומרת, יש פה איזושהי דחייה כדי ליצור איזושהי ייחודיות בתוך הקהילה, וגכן לאום, כן, יש לנו היום המון דיונים על זה, על את מי מכניסים למדינה, מי לא מכניסים למדינה, אם מגרשים מהמדינה, כדי ליצור לאומיות, קשר לאומי, צריך, זה מאוד מאוד כואב אולי, אבל צריך גם לדחות חלק מהאנשים שלא יכולים להיכנס ללאומיות, בלי זה לא ייתכן, לא ייתכן חיבור לאומי, חיבור משפחתי, זה הדמות של שרה. המגרשת, הנאבקת, כן? שרה בעצם, היא יוצרת את המשפחה, כי אחרת לא היה נוצרת משפחה. אברהם מנסה להתרחב, להתפזר, לגדול, ולא להגיע למאבקים כולם, אולי כולם יהיו ביחד. והוא לא, אנחנו לא רואים אותו בסכסוכים האלה, כי הוא נוטה לאוניברסליות, לדבר הגדול הזה. ושרה היא זאת שכאילו מצמצמת את אברהם, ואומרת לו, לא, 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 הסיפור זה המשפחה, אבא, אמא, בעל ואישה, לא שפחה, בעל ואישה ובן. משם תמשיך השושלת, ושם ימשיך, דווקא שם תמשיך הברית עם הקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הולך עם שרה, הוא תומך בגירוש ישמעאל, אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה. ובסופו של דבר גם אברהם בפרשה שלנו משתכנע מהדרך של שרה, ואולי בלית ברירה, מוזכר אחרי שהוא יולד את כל הילדים האלה, כתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו. זאת אומרת, אברהם מבין את הכיוון של הקדוש ברוך הוא, והולך רק עם יצחק, ונכנע כאילו לפרטיקולריות הזאת. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אנחנו יכולים לראות שבעצם הדרך של שרה היא הדרך ששרדה, ולא הדרך של אברהם. מה נשאר בסוף מכל העמים האלה שאברהם יצר פה יוקשן, מדן, מדיין, אברהם? בטח התכוונו לכוונות רואות, אולי גם הם יפיצו את האמונה בהשם, האמונה באל אחד, וההתנגדות לעבודה זרה, ודרך השם לעשות צדקה ומשפט. אולי גם כל העמים האלה, אבל מה נשאר מהם? וגם ישמעאל, לא ברור מה נשאר, אולי נשאר איזשהו הד מסוים באסלאם, דרך ישמעאל, כי באמת ישמעאל הוא במעמד אחר משאר הילדים האלו. אבל לא נשאר הרבה מהנפש אשר עשה בחרן, מהבריתות הגדולות שלו, לא נשאר כמעט כלום. מה שנשאר זה עם ישראל, שיצא מהדבר הקטן הזה ששרה בהרבה הרבה מאבקים מול אברהם, הייתה צריכה ליצור ולחצוב בקושי רב, ליצור את התא המשפחתי הקטן הזה. וזה אולי ככה נותן לנו בכלל הבנה בכלל על ספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר של משפחה. עם ישראל זה לא עם רגיל שבדרך כלל בעמים מגיעים אנשים לאיזשהו מקום, יוצרים איזשהו עם, למשל כמו באמריקה שראינו בדורות האחרונים, יוצרים איזשהו עם, איזושהי לאומיות מסוימת ובונים את הלאומיות. או שיש לנו דתות גדולות כמו הנצרות, האסלאם, שפונים לכולם. עם ישראל זה משהו אחר לגמרי. עם ישראל זה בעצם משפחה. לכן יש לנו ספר שם ספר בראשית שעוסק במשפחה. אבא, אמא, ילדים. אבא, אמא, ילדים. כן, ככה שלוש דורות. בעצם עם ישראל זה סוג של משפחה שמקבלת על עצמה את דרך השם. זה המהות של עם ישראל משפחה. ולמה? כנראה יש איזושהי איכות מיוחדת בתוך משפחה, למרות שהיא קטנה ומצומצמת, וכולנו גם רוצים לעשות דברים מאוד מאוד גדולים, לשנות את העולם ולכבוש את העולם, הרבה מעבר למשפחה הקטנה שאנחנו מקימים. אבל הספר בראשית אומר לנו, ושרה אומרת לנו, הסיפור בסוף בסוף זה המשפחה. בסוף עם כל הדברים הגדולים שנעשה בחיים, ואיפה שנתפרס ונגדל וניצור, בסוף ההשפעה הכי גדולה שלנו והקשר הכי גדול שלנו יהיה בתוך המשפחה עם הילדים שלנו, והם אלה שימשיכו את הערכים שלנו. ולכן עם ישראל נוצר בסוף מאוד מאוד בקטן, בתוך משפחה, שם יש את האיכות המיוחדת שמתאימה לשמור את דרך השם, ולא הגדילה וההתרחבות לצדדים. זה קשה, זה דורש דחייה, זה דורש גירוש, זה דורש הצטמצמות, אבל בסוף שם קורה הדבר האמיתי. ואולי נסיים עם פסוק, שאני חושב שמנסה להגיד את המסר הזה בספר דברים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה בשם הקדוש ברוך הוא, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. הסיפור של עם ישראל זה לא כי הוא הרבה. אתם עם קטן, אתם מעט מכל העמים. למה השם בחר בכם? לא בגלל שאתם גדולים, אלא כי מאהבת השם אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם. אז באמת שנלמד, זו התמודדות לא קלה לכולנו לדעת, לראות איפה הדברים האמיתיים קורים בתוך המשפחה, למרות שזה קטן ומצומצם, זה משהו שאפשר ללמוד משרה. שבת שלום.